כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כתובות בדף ג', פרק ראשון, פרק בתולה ניסית. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה, בת רבי יוסף ועד הפוריה אתל. אומרת הגמרא, ביהודה בראשונה היו השושבינין ישנין במקום חתן ובמקום כלה, והסיבה בכדי למנוע הערמה כזאת או אחרת של החתן או של הכלה, אולם בגליל לא היו עושים כן. וכל שלא נהג כמנהג הזה, אינו יכול לטעון טענת פתולים. ומהו המנהג? תמן תנינן מביא הירושלמי כל גפן, יש ביין וזהו המשל, והנמשל זהו אישה שיש לה דם נידה ודם פתולים. אולם ושאין ביין, כלומר אישה שאין בה דם נידה, הרי נקראת אישה טרוקטי. ובבבלי שם, הגרסה בגמרא, דורקתי, כלומר מלשון דורקתוע, שאין לו דמים, שהרי אישה שאין לה דם פתולים ולא דם נידות, הרי אינה יכולה ללדת. רבי ירמיה אבאי יסתפק מעטה, כלומר אותה משפחה, לאחר שמצינו שישנן נשים שאין להם דם פתולים, האם נאמר שמעטה והלאה אין טענת פתולים, שהרי כל אישה שלא ימצאו לה פתולים? תטען לחתן, מניין לך לחשוד, מניין לך לטעון פתח פתוח מצאתי, והלא ייתכן ואני נמנית על אותן נשים שאין להם פתולים? אומרת הגמרא, כרבי יהודה, כפי שיטת רבי יהודה שסובר שיש נשים שאין להם טענת פתולים, ועל פי זה טוען רבי ירמיה, לכאורה ביטלנו את כל דין טענת פתולים, את כל סוגי, את פתח בטוח מצאתי. אמר רבי יוסי, כל גרמה אמרה שיש טענת פתולים, כלומר כל עצם הדין, שאנחנו יודעים שהמשנה מסתמכת על זה, שיש מושג שהחתן יכול לטעון כנגד הקלה טענת פתולים, זה דווקא לפי שיטת רבי יהודה. שהרי מצינו דתני, אמר רבי יהודה, ביהודה בראשונה, היו מעידים שני שושבינין, אחד משל חתן ואחד משל כלה, כלומר היו נמצאים שם שני שושבינין, אחד שמייצג את החתן והשני המייצג את הכלה. זה שמייצג את החתן נמצא שם בכדי לבדוק שלא מערימה הכלה ומביאה דם בתולים, דם ציפור או סתם דם בתוך מפה, בכדי להראות שיש לה טענה בתולים. והשושבין השני מייצג את הכלה בכדי שהוא יראה ויבדוק שהחתן לא מעלים את דם הבתולים, בכדי שיוכל לטעון למחרת שלא מצא בתולים. אף על פי כן לא היו מעמידים אלא לנישואין ולא לפני זה. אולם בגליל לא היו עושים כן. והסיבה, עד ישנין במקום חתן ובמקום כלה, ובגליל לא היו עושים כן. כלומר ביהודה השושבינים היו ישנים יחד עם החתן והכלה, אולם בגליל לא נהגו כך. ואם כן, לאחר שלמדנו את שיטת רבי יהודה, שסבור שהחתן והכלה צריכים לבדוק את כל הדברים הללו, וזאת בכדי שתהיה כן טענה על פתולים, נשאלת השאלה, ומה אם לא נמצא לכלה פתולים, הלא תוכל לטעון האישה שהיא שייכת לאותן משפחות שאין להם בכלל דם פתולים ולא דם נידות? מתרץ הירושלמי, אם אכן תטען האישה כן, שהסיבה שלא מצא החתן דם פתולים, זהו מחמת שהיא מאותה משפחה, עליה להביא ראיה שהיא ממשפחת טרוקטי, וכל זמן שלא תביא ראיה, היא אינה נאמנת. רבי ירמיה סבר, מימר מנהג יהודה בגליל. רבי ירמיה סבר שכל מה שאמרה הברייתא, שמי שלא נהג כמנהג הזה, כפי שנהגו ביהודה, שהחתן והכלה מביאים כל אחד שני שושבינים, בכדי שושבין שייצג את החתן ושושבין שייצג את הכלה, ואמר רבי יהודה שכל מי שלא נהג כמנהג הזה, אינו יכול לטעון טענת פתולים, מימר מנהג יהודה בגליל, כלומר כל מי שלא נהג בגליל כמנהג יהודה, הרי לא יכול לטעון טענת פתולים. אמר לרבי יוסי, וכי מנהג יהודה בגליל עדות תוראי, כלומר למרות שביהודה כך נהגו, הלא לא נהגו כך מצד הדין, אלא מחמת שכך שם נהגו, אולם בגליל לא נהגו כך, מנהג גליל בגליל. ורק ביהודה שהפך להיות מנהג המקום שהחתן והכלה מביאים שני שושבינים, אם לא הביא החתן שושבין, הוא לא יוכל לטעון טענה. אולם בגליל שלא נהגו להביא שושבינים, הרי שהחתן יכול לטעון טענת פתולים בכל זאת. מקשה ירושלמי, מכיוון דתימר אינה עדות תורה, לא יעמיד, הרי מכיוון שלמדנו, שגם אם החתן והכלה העמידו שושבינים, זה לא בגדר עדות גמורה, אם כן מדוע יש להעמיד את אותם שושבינים? מתרץ הירושלמי אלא שלא יפרצו בנות ישראל בזימה. כלומר, היתרון של אותם שושבינים, שעל ידי כך בנות ישראל יחששו לחטוא, שהרי ישנם שושבינים המצויים שאמורים למנוע מהם הערמה. ואם כן, אותו מנהג, למרות שהוא לא בגדר עדות תורה, זה לא בגדר עדות בורה, אי אפשר לפשוט לחלוטין על פי זה אם האישה זינתה או לא, ואי אפשר על פי זה להסיק מסקנה לשלול את כתובתה או לא, עדיין הדבר הזה יגרום לבנות ישראל לחשוש לחטוא. מקשה ירושלמי, אם בשביל שלא יפרצו בנות ישראל בזימה, כלומר אם העדות של השושבינים היא לא בגדר עדות, וכל הסיבה שהם מצויים שם, זהו כפי שלמדנו כעת בכדי שבנות ישראל יחששו מלאכתו, אם כן אפילו מעמיד לא יהיה נאמן. אפילו אם נאמן הוא שושבינים לא יהיה נאמן הבא לטון טענת פתולים. שהרי מכיוון שעדותם אינה בגדר עדות בורה, הרי שייתכן שהחתן הערים ואיבד את דם הבתולים, והביא מפה מביתו ללא דם פתולים בכדי להפסיד את כתובת אשתו. מתרץ הירושלמי, למרות שידותם היא לא בגדר ידות ברורה, הרי שלא צריך לחשוש שהבעל כל כך יתרח לעשות כך. רבי יוסי בשם רבי אלה אומר, אין אדם עשוי להוציא את ציותיו ולהוציא שם רע על אשתו. הרי אם החתן יתרח לעשות כך, יצא שגם הוא יפסיד את כל הסעודה של החתונה, שהרי בזמנם היה המנהג שהחתן היה משלם את כל ההוצאות הללו, ועל ידי כך שנמצא שלמחרת הוא מגרשה יוצא, שהוא יפסיד את כל הסעודה, ומעבר לכך הוא הוציא שמרה על אשתו. מכיוון שהדבר הזה לא מצוי, בתוספת כך שיש שני שושבינים, הרי שיש כאן נאמנות. מקשה ירושלמי עם מישום, לאחר שלמנו שישנה כזאת חזקה, שאין אדם עשוי להוציא יציאותיו, הוא להוציא שמרה על אשתו, אפילו אינו מעמיד יהיה נאמן. אם כן, מדוע ביהודה היה המנהג שאם הבעל לא הביא שושבין, הוא אינו נאמן לטון טענת פתולים כנגד אשתו? הלא לאחר שמצינו שישנה חזקה, שאין אדם עשוי להפסיד את סעודתו, ואדם לא מעוניין להוציא שם רע על אשתו, אם כן שאין נאמן גם ללא שושבינים. מתרץ הירושלמי המרבי אלא מפני חשד אחד, מפני פרוץ אחר. כלומר, חששו חכמים שהחתן חושד באשתו מפני שמועה כזאת או אחרת, או משום פרוץ אחר. על ידי כך חששו חכמים שבאופן כזה החתן יסכים להפסיד את סעודתו, יסכים להוציא שם רע על אשתו. לכן באו חכמים ותקנו שיש שושבינים וללא זה הוא לא נאמן. מקשה ירושלמי, מענן קיימין, לאחר שלמנו בברייתא, שמי שלא נהג כמנהג הזה ביהודה, ולא העמיד את אותם שושבינים, הוא אינו יכול לטעון טענת פתולים, נשאלת השאלה איך מדובר. אם כשפשפש ומצא, הרי מצא, אם החתן היה ללא אותם שושבינים, ומצא דם, הרי הוא מצא דם ואין לו טענה, ואם לא מצא, הרי פשפש, לא פשפשה. ומבאר קורבן העדה את דברי הגמרא הללו על פי שיטת הריטבו, שעל ידי כך שהיא לא העמידה שושבין, הרי שבוודאי ייתכן שהוא איבד את הדם בידיים. ואילו הפני משה ביהיה בדרך אחרת, הרי פשפש לא פשפש בתמיה, כלומר אם פשפושו לב פשפושו, והמי אינו יכול לטעון, ומדוע תולים ברמאות, מדוע יש לחשוד בבעל, הרי ייתכן שהבעל דובר אמת, שהרי לא מצא כלום לטענתו. אלא אחי ננן קיימין, אלא כך יש לבאר שמדובר כשלא פשפש ומצא, היא אומרת דם פתולימי, והוא אומר לא חי, אלא דם ציפורי, ועל ידי כך הוא רק כוחו, למדוע הוא רק כוחו והוא לא נאמן, שלא נהג כמנהג הזה. הדד תימר, למדנו מכאן, שכל מה שהבעל אינו נאמן, זה שלא להפסידה מכתובתה, אבל לקיימה אינו רשאי משום ספק סוטה, באופן כזה למרות שאין לו נאמנות, להחזיק אותה באיסור, הרי שיש לו נאמנות על עצמו, שהרי הוא טוען לטענתו שהוא לא מצא דם, ומכיוון שכלפי עצמו הוא נאמן, הרי הוא חייב לגרשה, אולם הוא מחויב לשלם את כתובתה. אותה יקים, מביאה ירושלמי דין נוסף דתנין אנטמן, בתולה ואלמנה, גרושה וחלוצה מן הנישואין, הרי כתובתן מנה, ואין להן טענת פתולים. והמדובר שם, שהיה עדים, שלאחר שנכנסה לחופה עם בעלה הראשון, לא נבלה. ולכן למרות שהוא לא נאמן להפסיד את כתובתה, הרי עשו לו לקיימה, שהרי לפי שיטת העדים, למרות שהיא כבר התעלמנה וכעת זה נישואיה השניים, הרי היא בגדר בתולה, שהרי לא נבלה לבעלה הראשון. ואם כן יש לחשוש שהיא זינתה, לאחר שהיא התארסה לשני, ועל ידי כך היא אסורה עליו. ומכיוון שהיא שותקת, הרי הוא נאמן לאוסרה עליו. וכולן אומר הירושלמי כל המקרים הללו, למרות שהבעל לא נאמן להפסיד את הכתובה מהקלה, הרי שאסור לו לקיימה מדין שוויה ענף שחתיך עד איסורה. למדנו זאת מנעין דאמר רבי אלה משם רבי אלעזר. מצא פתח פתוח אסור לקיימה משום ספק סוטה. ולמרות שכלפי ההקלה שוב אין לו שום נאמנות, הרי שכלפי עצמו מדין שווי ענף שחתיך די איסור יש לו אדם נאמנות. תני מביא ירושלים מטענת בתולין כלשהן. כלומר, גם אם החתן מצא מעט מאוד דם בתולין, הרי שהוא כבר איבד את הטענה שלו של פתח פתוח. מעשה באישה אחת שלא נמצא לה בתולים, אלא כאין החרדל. היה שם דם ממש בגודל שחרדל עובד לפני רבי ישמעאל ברבי יוסי. אמר לה, כמותך ירבו בישראל. רבי זכריה חתנה דרבי לוי, אמר שרבי ישמעאל מקללה. מדוע מקללה? כי אין שראוי אלה סמי הסגי נאורה. זה כמו שאנשים רואים עיוור, ובלשון סגי נאור הם אומרים שהוא רואה. גם כך, אמר לה רבי ישמעאל, כמותך ירבו, אבל התכוון לומר לא ירבו. כלומר, הוא סבר. כך הבין רבי זכריה, חתנו של רבי לוי, שוודאי אותה אישה זינתה, והדם הזה הוא לא דם בתולים, כי אחרת היה לה דם בכמות יותר גדולה. חברי אמר מקנטר לה. חברו אמר שבאמת זה היה דם בתולים, אלא שהוא אמר לה שלא ירבו כמותך בישראל. מדוע? כי אישה שיש לה דם בשיעור מאוד מועט, למדנו מכך שהרי כל אישה שדמי המיעוטין, ולדי המיעוטין. וככל שהאישה רואה יותר דם, ככה היא יותר פרה ורבה. רבי יוסי אמר מקלס להפוך ושיבח אותה. מדוע שיבח אותה? שרק כל אישה שדמי המיעוטין אינה מצויה לטמא מטהרות, ועל ידי כך שהיא יותר טהורה ופחות מאה, הרי שהדבר הזה משובח יותר. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ב'. אומרת המשנה, בתולה כתובתה 200. כלומר, אישה הניסית כשהיא בתולה, כתובתה 200. ואילו אישה ניסית כשהיא אלמנה, כתובתה 100. בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין, כלומר, לאחר שהיא התארסה, היא נתאלמנה או נתגרשה, וכעת היא מתחתנת פעם שנייה, הרי כתובתן 200 כי בחזקת בתולה, ויש להן טענת בתולים. אם הבעל לא מוצא בתולים, הרי הוא יכול לטעון כלפיה, כמו שהוא יכול לטעון כלפי כל אישה בתולה. פתח פתוח מצאתי ולאסור אותה עליו, ואף להפסיד את כתובתה. הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו, שנשתחררו ושנתגיירו, פחותות מבנות 3 שנים ויום אחד, הרי שכתובתן 200, והסיבה שגם אם הם נבלו שם, הרי הבתולים חוזרים עד גיל 3, ולכן יש להן טענת בתולים. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. אומר הירושלמי חונה בשם שמואל, אומר שה-200 זוז, 200 דינרים, שלמדנו במשנה שמקבל את האישה הבתולה, זהו בשקל הקודש, כלומר אלו הם הדינרים העיקרים ביותר, של מדינת צור, ששם ערך הכסף היה ערך גבוה יותר. רבי בא ברבינה אמר, מטבע היוצא באותו מקום, ולפי שיטתו זה לא 200 זוז של צורי, אלא 200 דינרים, 200 זוז, הנסחרים בכל מקום ומקום. מתנית המסייע לרבי בא ברבינה, מביא ירושלמי ראייה לשיטתו של רבי בא ברבינה, אומרת המשנה, 5 סלעים של פדיון הבן, צריך לתת את זה לא בסלע של אותה מדינה, אלא במנה צורי, כלומר בכסף היקר יותר. קנה ל-30 של עבד, 50 של אונס ושל מפתה, 100 של מוציא שם רע, כולן, כל החיובים הללו, אלו הן בשקל הקודש במנה צורי. ולא תנה כתובת אישה אימהן, מכך שהתנה כאן, במשנה כאן, התנה מנה את 5 הסלעים של פדיון הבן, את 30 השקלים של עבד, שמי שנגע חשור את העבד הכנעני שלו משלם לאדון את הסכום הזה, 50 של אונס ומפתה, 100 של מוציא שם רע, לא מנינו כאן, את חיוב הכתובה. למדנו מכאן שאת חיוב הכתובה, את ה-200 זוז, משלמים לפי הכסף היוצא באותו מקום, למרות שהוא זול הרבה יותר מאשר שקל צורי. דוחה ירושלמי ראה זו ואומר, אמר רבי אבין, כלום למדו מכתובת אישה, לא מאונס וממפתה. טוען רבי אבין, הרי כל המקור לחיוב תשלום הכתובה, זהו דווקא למדנו זאת מאונס ומפתה, שהרי נאמר שבתורה בשמות כ"ב, כסף ישקול כמוהר הבתולות. ומכיוון שלמדנו את זה, למדנו את כל חיוב הכתובה מאונס ומפתה, מכיוון דתנינן, האונס והמפתה, כמן דתן הכתובה דשא אימהן. מכיוון שכשהתנה מונה את כל החיובים, שיש לשלם אותם בכסף, בערך הכסף הגבוה ביותר, במנה צורי, ומנינו שם אונס ומפתה, וכתובת אישה נלמדה מאונס ומפתה, לכן התנה גם לא מנה שם כתובה, שהרי כתובה כלולה באונס ומפתה. עד כדון אומר הירושלמי בתולה, עד עכשיו דנו לגבי חיוב הכתובה לבתולה וראינו מחלוקת. אולם אלמנה מהי? אמר רבי חינא דיה לאלמנה שתיטול מחצית בתולה. כלומר אלמנה נותנת מחצית מהבתולה. לפי מי שסובר שהאלמנה מקבלת 200 בכסף צורי, אז האלמנה מקבלת 100 בכסף צורי. ולמנדה אמר שהבתולה מקבלת 200 בכסף הנסחר באותה מדינה, הרי שהאלמנה מקבלת 100 בכסף הנסחר באותה מדינה. אמר רבי חייא בר עדא אפילו ניתני, כתובת אישה אימהן, גם אם היה כתוב במשנה כתובת אישה שיש לשלם בכסף צורי, לת כל אינן רבנין פליגין. הלא מצינו שחכמים רבים חלוקים וסוברים, שחיוב כתובת אישה הוא לא בכסף צורי, אלא בכסף מדינה. רבי חנניה ורבי יונתן טריאון שניהם אמרו, מטבע יוצא, לפי שיטתם, בניגוד לדיוק שלמנו בדברי המשנה, שכתובת אישה כלולה באונס ומפתה, ולכן יש לשלם את חיוב הכתובה בכסף בערך הגבוה ביותר בכסף צורי, הרי שרבי חנניה ורבי יונתן שניהם סוברים שמשלמים את חיוב הכתובה במטבע יוצא באותו מדינה. רבי יהושע בן לוי אמר מטבע יוצא, רבי יעקב ברכה, רבי אימי רבי שמעון בן לקיש, בשם רבי יהודה נשיאה, אף הם סברו מטבע יוצא. אמר רבי יוחנן, סלעים סביריניות, מהגינות ירושלמיות, לפי שיטתו חיוב הכתובה, ולפי המדינה שבה גרים החתן והכלה. יכול להיות בסויה, יכול להיות בירושלים, בכל מקום ומקום משלמים, לפי ערך הכסף באותו מקום. הוסיף רבי יוחנן ואמר, אילן אמרי נחן, מצינו כאן חכמים הסבורים להקל, שלפי שיטתם משלמים את חיוב הכתובה בערך הכסף הנמוך יותר, אולם ואילן אמרי נחן, ישנם הסבורים שדווקא יש לשלם את הכתובה בכסף צורי. מקשה ירושלמי, אלא אף הוא חזר וסבר דכבתון, מכיוון שרבי יוחנן מקל וסובר שיש לשלם את חיוב הכתובה בערך הכסף הנמוך ביותר, אם כן מדוע רבי יוחנן מסיים ואומר שיש לשלם בכסף צורי, הרי הוא בעצמו סובר בכסף מדינה, ולית כל מילה אחל אילן אמרי נחן ואילן אמרי נחן. אומר הירושלמי, זה שרבי יוחנן בסוף דבריו הביא דווקא את השיטה שסוברת שיש לשלם בכסף צורי, זה לא ראיה, שהרי בכל נושא ונושא שיש מחלוקת מביאים את שתי השיטות, אף הוא חזר ואמר דכבתון. למרות שרבי יוחנן סבור שיש לשלם לפי ערך המטבע יוצא באותה מדינה, דווקא השיטה השנייה שהוא הביא זה השיטה שהיא סוברת שיש לשלם בכסף צורי. את העובדה בא המעשה קומה לפני רבי חנינה, באישה שהייתה כתובתה פחותה מ-200 זוז, ואמר תיטול מה שכתב לה, כלומר לא צריך לשלם בערך הכסף של צור, אלא בכסף היוצא באותה מדינה. אמר רבי חנינה לרבי מנה, שב וחתום. אמר לרבי מנה, אש ושיטתך ובא חתום. כלומר אם תסבור כמוני, שיש לשלם את הכתובה בכסף צור יחתום, אם לא, לא. לא רבי חייא דאמר בשם שמואל בשקל הקודש, הלא אף רבי חייא סבר שיש לשלם את הכתובה בערך הכסף הגבוה ביותר. רבי אבודמה דציפורי בשם רב חונה, משם ויתור מעונה, כך היה שמו של אותו חכם, הוא סבר שמכיוון שתנאי בית דינו שכתובת אישה זה 200 זוז בכסף צורי, לכן אישה שהייתה כתובתה פחותה מ-200, תטמין כתובתה כדי שתיטול 200 בשקל הקודש, ואין זכות לבעל להתחייב לאישה פחות מ-200 זוז. אמר אותו עבדומה דציפורי, בשם רבי חונה, אותה התמנה של הכתובה יועיל רק במקום שאין כותבין כתובה. אבל במקום שכותבין כתובה, ללא הכתובה היא לא תקבל שום דבר. מדומפקה, היא גובה, רק מה שהיא מוציאה ומראה לנו שכך כתוב בכתובה, זה מה שמגיע אלה. ואם לא, יועיל תנאי של הבעל לתת לה פחות מ-200 זוז, למרות שיש כאן תנאי בית דין ומעשה בית דין שמגיע אלה 200 זוז. והסיבה היא, שכל הדין שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, זה דווקא בדברים שאינם המוניים. אולם בכל מה שנוגע לעניינים המוניים, הרי יש לאדם אפשרות למחול, יש לאדם אפשרות לומר הרי אני כאילו התקבלתי, ולמרות שיש תנאי בדין שהכתובה תהיה 200, הרי שאם האישה מחלה והסכימה לקבל פחות, הרי שהבעל חייב לה פחות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.